שטח משפטי. שטח משפטי. עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו כאן איתכם כמדי שבוע בשטח משפטי, איתכם מאחורי המיקרופון עורך דין נתנאל לאופר, וננסה להביא לכם מהכותרות, מהסוגיות המעניינות שצפו ועלו השבוע, שבוע מרתק יש לומר. שמעתי פעם בדיון שהשתתפתי בו, חיכינו הצדדים כמה דקות בבית המשפט ונכנס השופט, וכמובן מזכיר בית המשפט צעק, בית המשפט, ואז השופט אמר ככה ברגע של גילוי דעת, אתם יודעים למה צועקים בית המשפט? בדיוק הפוך ממה שכולם חושבים. רובם חושבים שזה הכוונה לתת כבוד לשופט. אבל בעצם באים לומר שהכבוד הוא למערכת. כבוד הוא לבית המשפט. לא לשופט כזה או אחר, אלא לתת כבוד למערכת שנותנת פה סדר. שנמלא מוראה של מלכות, איש את ראו חיים לה, הוא כידוע. אז אחרי שבוע של הרבה אינטריגות אישיות והרבה דעות פוליטיות שבחודשים האחרונים מחלחלות למערכת המשפט, ננסה לשמוע היום מכוכבי משפט כאלה ואחרים, איך באמת מחזירים את הכבוד למערכת? איך נראים הדיונים בפנים? מה דעתם על חוות דעת שמדי פרסונליות בתקופה האחרונה? בקיצור, ננסה לעשות סדר. אז כמדי שבוע נתחיל בתודות. תודה מיוחדת הפעם למנהלת האקטואליה שלנו אסתי פלד, לעורך נתי שולמן, למפיק שלמה פולק ולטכנאי המסור פנחס בינדר. אנחנו מתחילים. אז כפי שכולכם שמים לב בחדשות בימים האחרונים, משפטי נתניהו עדיין מעסיקים אותנו ומעסיקים ביתר עוז. רק ביממה האחרונה שבנו והתחלנו לקבל פרטים אפילו אינטימיים, יש לומר, מהעדויות מתוך המשפט, ונראה שהכתבים נהנים לחזור לשגרה ולדון בהם, ואין יותר מתאים מעורך דין מיכה פטמן לדון בהתפתחויות האחרונות. שלום לך.
צהריים טובים.
אתה היית בצוות ההגנה של ראש הממשלה, עכשיו מהמומחים לצווארון לבן והחלטות משרדי הממשלה השונים. הייתי רוצה להתחיל איתך ממש בנושא הזה. היו שציפו שהמשפט, עם כל הכבוד למערכת ולחוקיה וכלליה, יתנהל אחרת. וזה לא קורה. וזה לא קורה, הצהוב נשאר צהוב. מה עושים? זה הולך להישאר ככה גם תוך כדי אולי אפילו שנה של לחימה לפנינו?
אני מתחבר לחלוטין לשאלה שלך, ואלה היו התחושות שלי גם בכל פעם שאני נשאלתי ודיברתי על המשפט, במיוחד בתקופה מאז שהתחילה המלחמה. אם המשפט הזה היה משהו שאולי היה חשוב או דרמטי בחיי מדינת ישראל לפני המלחמה, הרי שבתקופת מלחמה זה דבר שהוא מיותר ומפריע. אני הייתי מאוד מאוד שמח ברמה האישית כאזרח, לא כעורך דין אפילו, ששני הצדדים ימצאו איזשהו פתרון לרדת מהעץ. אנחנו היום צריכים למצוא רק מה שמאחד אותנו ולא מה שמפריד ומקרב ומרחיק לבבות, והמשפט הזה הוא בהחלט מפריד ומרחיק לבבות, ואני לא רואה שום ערך אמיתי בניהול המשפט הזה. אתה יודע, אני לימדתי 20 שנה באוניברסיטת תל אביב, השיעור הראשון שלימדתי תמיד בדיני עונשין אמר שהמשפט הפלילי בא לשרת מטרות לבר עונשיות, כלומר מטרות אחרות שהן לא מתחום של המשפט הפלילי. אין למשפט הזה יותר ערך. הוא לא חינוכי, הוא לא הרקעתי, הוא לא עונשי, הוא לא שום דבר. הוא פשוט מעמסה על עם ישראל, ושני הצדדים צריכים למצוא פתרון ולרדת מהעץ הזה. אז חייבים להיפטר מהעתיק הזה.
עד כמה אבל באמת, אם יכול להיות ששני הצדדים, לא, אני לא בא להאשים צד אחד יותר מאחר, לא אחראים במקרה הזה. עד כמה לבית המשפט, הרי תמיד יש כלל שאומר, אני זוכר את זה מהבחינות לשכה, אין דבר כזה לומר, תמיד תמחקו דבר ראשון את השאלה, בית המשפט אינו יכול. זה לא קיים. בית המשפט יכול. אפשר להרער, אפשר לעצור, אבל בית המשפט יכול. אז עד כמה בית המשפט יכול לומר, חברים, לא מדובר במשפט רגיל, מדובר בראש הממשלה, אני כערכאה מסרב לתת להצגה הזאת להימשך.
תשמע, הם ניסו להגיד את זה כבר. בעצם הם אמרו לפרקליטות, תרגום מהשוחד, וברגע שאתם...
נכון, זה התחיל שם.
כל הדרכים בעצם פתוחות, כי באמת, אם רוצים להיות דווקני, אז עבירה של הפרת אמונים, לפי הפסיקה, יכולה להצדיק גם לכשעצמה מאסר. לעומת זאת, אם רוצים להיות פרקטי, אז עבירה של הפרת אמונים אפשר לגמור אותה גם בעבודות שירות ופחות מזה. אז באמת, כלומר, אנחנו היום לא צריכים, זה בית המשפט אמר את דבר, הפרקליטות צריכה לעשות חושבים מחדש, ולחשוב גם קצת מחוץ לקופסה. יש פתרונות יצירתיים שהם לא בהכרח הפתרונות הסטנדרטיים. בכל זאת מדובר בראש ממשלה עתיר זכויות, שלא משנה אם אתה תומך בו, מתנגד לו משך 15 שנים, בטוח שגם אתה תמצא משהו טוב להגיד שהוא עשה לטובת המדינה.
הרבה משהו, אם אני יכול לומר. כן.
בוודאי, אני אומר את זה בציניות.
כן,
כן. אתה לא צריך להיות, זה לא קשור לעמדה פוליטית. אנחנו צריכים את מדינת ישראל לשחרר את הפרקליטות לדברים אחרים, לשחרר את בתי המשפט לדברים אחרים. אתה יודע מה, אני אגיד לך אפילו יותר ממשפט נתניהו. מדברים על רפורמה משפטית, יש פה מלחמה, חצי עם פה מעורב, או הילדים שלו, או הוא בעצמו, או קרוביו.
נכון.
במלחמה הזאת. בואו תיקח את כל המערכות האלה שסתומות, הלוחצים מהסיבה לבאמת לרפורמה אמיתית שצריכה, לא המהפכה המשפטית, אלא רפורמה משפטית, ושהמערכת סתומה. קח את כל התיקים שבמערכת היום, תבחר מתוכם את 10% של הכי חמורים, אתה אומר, זה אני הולך להילחם עליהם, 90% תתקשר לסנגון, תתקשר לנשמים, תציע הסדרי טיעון, תגמור את התיקים האלה, תפנה את המערכת, תפנה את השופטים. זה אני מתבקש, כל כך מתבקש שכל המערכת, כל הממשלה, כל המדינה, כל מערכות המדינה צריכות להירתם בשביל באמת לפנות את עצמם לדברים שחשובים באמת.
נכון, נכון. וברוח הדברים הזו, הרי בוא, אם נדמה את זה לאיזשהו משחק, רגע, מסביב לשולחן יושבים פה שחקני פוקר, אלופים, מי מצמץ ראשון, זאת השאלה. יכול להיות שמגיע ראש הממשלה עכשיו וצוות ההגנה שלו ויציעו הצעה, כזו שמשאירה כבוד לצד השני, בית המשפט יוכל לכפות אותה אפילו?
לא, בית המשפט לא יכול לכפות הסדרי טיעון, הסדרי טיעון הם רק בין הצדדים, וראש הממשלה בעצם לא יעשה את מה שאתה אומר.
והוא לא ירוויח מזה נקודות, אתה אומר.
אין מה להרוויח מזה בכלל, זה באמת, כלומר, הפרקליטות בעיקרון דורשת דברים מאוד ידועים, הקלפים כולם נפתחו, אם דיברת בשפה של פוקר, כל הקלפים פתוחים, מדובר על הרשעה בשתי עבירות של הפרת אמונים, מדובר בעונש שלא כולל עונש של רכיב מאסר. מה נשאר? נשאר השאלה של הקלון או לא הקלון, באמת, זה כל כך חשוב היום. אם באמת...
כל כך הרבה צוותים, כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה... לא יאומן, לא יאומן.
לא, אבל שוב, אנחנו מדברים כרגע מחוץ לעולם המשפט. אם מחר יש בחירות לצורך הדוגמה, או בחודש הבא, או בשנה הבאה יש בחירות, אנשים יבחרו לאור ההרשעה, או לא ההרשעה שלו, לאור קלון, או לא קלון שלו, אנשים יבחרו לאור מה שעבר עליהם, ואיך שהם חווים את השנה, שנתיים, שלוש האחרונות במדינת ישראל. כל אחד זה החוויה האישית שלו, וכל אחד זה הנטייה האישית שלו.
נכון.
המשפט הזה באמת לא אמור לשנות שום דבר. אז גם אם הפרקליטות הייתה משוכנעת ב-1000% שחייבים קלון בסיטואציה הנוכחית, נדמה לי שהפרקליטות היום גם את העץ הזה לא חייבת לטפס אליו ויכולה לרדת
נכון.
ממנו.
אמר מי שאמר, אתה יודע, בצורה הכי צינית, אם אפשר להגיד, אני אסתייג ואומר צינית מאוד, שאת הקלון שהפרקליטות רצתה להשיג מאז 2016, אפילו 15, מאז הניצחון בבחירות, החמאס הביא לה על מגע של כסף. אז את זה כבר אפשר לשים בצד.
אז בדיוק, לכך בדיוק אני כיוונתי, באמת, מי שלא רוצה את נתניהו כראש ממשלה לא יצביע לו.
נכון, נכון, וגם מי שרוצה אולי יכול להיות שיגיד בפעם
הבאה,
נכון, נכון, דף חדש. נכון.
לכן ההתעקשות הזאת היא גם על הקלון, הם מיותרים לחלוטין, כי אני לא בטוח שלנתניהו יש את היכולת להגיד רוצה אני, או מסכים אני, לקלון ולעזיבה מרצון, אבל יכול להיות שהעזיבה שלו לא תהיה מרצון, אני לא יודע, אני לא מתעסק בפוליטיקה, אני באמת מתעסק בעובדה שהמשפט הזה היום הוא עונש לכל תושבי מדינת ישראל, מהנאשם ועד לאחרון אזרחיה.
בוא נדבר ברשותך על עניין משפטי אחר שמתנהל ממש ברגעים אלו. לראשונה מנסים להדיח חבר כנסת מכהן את חבר הכנסת כסיף. ספק אם יהיה רוב, צריך רוב של 90 חברי כנסת. בוא נדבר רגע משפטית. מה יהיה בידיו לעשות מעבר לעתירה לבגץ? יש לו עוד כלים לעשות אחרי הדיון היום במידה ויוחלט שהוא נפסל?
ראשית אני חושב שהוא לא יפסל, כי לפחות לפי כל מה שהבנתי מאחורי הקלעים פעלו מפלגות מסוימות כך שלא יהיה רוב של 90 חברי כנסת.
נכון.
אני חושב שלאור הדברים שאמרה היועצת המשפטית של הכנסת, זה נכון יהיה לא להגיע לרוב הזה, ואני חושב שזאת תהיה התוצאה.
מעניין, תסביר, אני אשמח לדעתך, כן. למה זה יהיה נכון?
מכיוון שהיועץ המשפטית של הכנסת פחות או יותר הסבירה שהמאפים שלו, גם אם אתה מתאב אותם ושונא אותם וסולד מהם, הם לא מאפים שלפי הגדרת החוק מצדיקים הרחקתו מהחיים הציבוריים.
תראה, החל מ... אפשר להגיד, אלימות פיזית כנגד שוטר, הצטרפות לעתירה בהג, מה עוד נשאר לעשות חוץ משהוא, אתה יודע, הסתובב עם דגל חמאס, מה עוד נשאר לעשות?
אל תצביע בשבילו, בסדר? זה לא משנה, זה באמת, אל תצביע בשבילו, אני אומר לך את זה ביושר. אני, תפיסת עולמי היא פשוטה מאוד. הזכות לבחור ולהיבחר היא למעט אולי הזכות לחיים וחופש, היא אחת הזכויות הכי חשובות שיש לאדם. אתה לא רוצה אותו בחיים הפוליטיים, אל תצביע בשבילו. ואם יש 10 מנדטים שמצביעים בשבילו, אז יש 10 מנדטים שמצביעים בשבילו. אתה לא צריך לאהוב אותו. הוא לא יהיה לעולם חבר כנסת משפיע, הוא לא יהיה לעולם דמות ציבורית רצינית בפוליטיקה הישראלית, כיוון שהוא מחזיק בדעות קיצוניות שמטרידות רבים מתושבי מדינת ישראל. אבל עדיין, אם יש 10 מנדטים כאלה שחושבים שאיש כזה צריך לייצג אותם, שיהיו בריאים.
אבל איפה עובר הגבול? בוא תן לי לשאול אותך, הרי 10 מנדטים האלה לא נעצרים ב10 מנדטים. איפה עובר הגבול? מחר החמאס יקים מפלגה בישראל. אתה יודע מה, לא ארגון הטרור חמאס, כי זה באמת נופל לפי כל הבחינות.
הגבול באמת הוא באמת נושא של המרדה ופגיעה.
של המרדה ופגיעה, אבל מה עם השטח האפור? מה עם השטח האפור? מה עם מחר?
בשטח האפור שיהיה חבר כנסת בשטח האפור. באמת אני אומר לך את זה.
עם כל הסיכונים שבדבר? זאת אומרת, אם שומע אותו עכשיו, אני אתאר מקרה שממש קורה בימים אלו, הרי התפרסם הבוקר.
אני אגיד לך יותר מזה. אנחנו כחברה רוצים לשמוע דעות אחרות. אנחנו כחברה רוצים שיאתגרו אותנו אינטלקטואלית. אנחנו כחברה רוצים להתווכח על דברים ולחשוב על דברים לפעמים קצת אחרת. אם הוא עושה את זה, שימשיך לעשות את זה. אם הוא מצביע על נקודות שפוגעות בנו כחברה, ומראות על החולשות שלנו, ויש לנו חולשות, ואתה יודע מה? גם בהתנהלות מהזה יכול להיות שיש לנו חולשות, והוא מצביע עליהם שיבורך. אם הוא יגיד שהוא בעד החמאס שיש מדינת ישראל, שיזרקו אותו לכלא ויצירו את החסינות שלו.
מה אם מחר אבל האתגור האינטלקטואלי הזה, כמו שאתה מתאר אותו, שאני מסכים אגב לכותרת, יבחח, אתה יודע מה, איזשהו חוקר יוכיח לנו, שזה גרם לאיזשהו בן מיעוטים לדקור שוטר. מה ההבדל? חבר כנסת סתר, נגח בשוטר, אני דקרתי, ואותו ערבי במקרה הרג גם את השוטר הזה. איפה יעצור הגבול? אנחנו במדינה, אני משתף אותך בדברים שאני מנסה להסביר לתיירים, נקרא לזה, שבאים לפה. השטח האפור בישראל יותר קרוב ללבן והשחור, אני חושב, מרוב מדינות המערב. אצלנו ברגע אחד, סטית לשטח שבו כבר אין לך כללים. אז מגיע חבר הכנסת כסף ואומר, אז אתה מבין פה?
אני חושב שאתה צודק, אבל אני רוצה לקחת אותך למלומד בשם שניאור זלמן פלר, שהוא באמת אחד מאבות המשפט הפלילי הישראלי, שהוא אומר שקצה הזכויות שלך נגמרות בקצה חותמו של האחר. אז כל עוד אני מנפנף סנטימטר מהקצה שלך ומאוד מעצבן אותך, אז אל תאהב אותי ותתרחק ממני, אבל אם אני פגעתי בך, אז תעשה לי מה שהחוק מרשה לך. ואני חושב שהדברים האלה צריך לנהוג בצורה הזאת. כל עוד באמת אנחנו סולדים מהמעשים, אנחנו לא אוהבים את האיש ואת הדרך שבה הוא מתנהג, אז אנחנו לא נצביע בשבילו ואנחנו נזפזפ ערוץ אם נראה אותו מתראיין באיזשהו ערוץ. אבל כל עוד באמת לא חצינו מהשטח האפור לשטח השחור, אז זכותו לעשות את הדברים הללו.
אני כן אקח אולי מדבריך טיפ, נהיה ערניים יותר בשמירה על הגבול הזה בין האפור לשחור, זה כן.
נכון, לא להירדם בשמירה. מאז השבעה באוקטובר זה טקסט שנכון
לכל דבר. כן, יותר מתרתי משמע. תרשה לי לשאול אותך לסיום. מערכת המשפט כמערכת, בכל זאת אנחנו תוכנית משפטית ושואפים תמיד לתקן את מה שאפשר. אם היום המערכת הייתה רוצה לעשות לעצמה איזשהו ריסטארט, כמו מערכות אחרות שמרגישות הזדמנות בתקופה הזאת, איפה היית שם את הנקודה? יש כל כך הרבה, אני יודע, אבל איפה אתה, אם עכשיו בידך היה את היכולת, את מה היית מתקן דבר ראשון?
אתה תצחק מהתשובה שלי, אבל אני קודם כל הייתי מחליף את שר המשפטים. כי אני רוצה שר משפטים בעד ועובד עם משרד המשפטים ולא שר נגד משרד המשפטים. אבל ברגע שיהיה שר, כי צריך את זה לטובת תקציבים ולטובת יכולת לעשות דברים כרפורמות, לא קורות מעצמם, צריך רפורמטור. והרפורמטור יריב לוין הוא רפורמטור לטובת שלטון הליכוד ושלטון הימין ולא לטובת מערכת המשפט. אבל אם יהיה רפורמטור לטובת מערכת המשפט, וגדעון סער היה כזה וניסה לעשות לא מעט דברים, אני בהחלט הייתי רוצה להגדיל את מספר בתי המשפט, אני הייתי רוצה להגדיל את מספר השופטים, אני הייתי רוצה שמערכת בתי המשפט תעבוד בשתי משמרות, שהיא קטנה עומס, אני הייתי רוצה להגדיל את הפרקליטות, שיהיה לה יותר כוח אדם, לא כוח. אני הייתי מגדיל את כוח הפרקליטות על ידי מפקח אמיתי עם סמכויות ועם שיניים, כולל לפטר אותם. כולל...
מה עם הוועדה? איזה משפט על הוועדה?
אני רוצה להגיד לך שבמצב המשפטי או הפוליטי נכון להם במדינת ישראל, הוועדה הוכיחה לנו, ודווקא הפסקדים האחורים הוכיחו לנו, שהוועדה עושה תפקיד מצוין. בית המשפט היום מאוזן יותר ממה שהוא היה אי פעם במדינת ישראל.
זה נכון.
אני לא רוצה בית משפט שיתה לשמאל, אני לא רוצה בית משפט שיתה לימין, אני רוצה בית משפט
מאוזן. בית המשפט יתאזן, נכון. נכון.
זה מאוזן היום.
אבל יש שיאמרו שזה על אף הוועדה. אולי את זה נשאיר באמת ל...
אבל בשני משפטים גם זה לא נכון. הילד שקד עשתה עבודה מצוינת במינוי שופטים והסכמה, והביאה שופטים עם נטייה לימין. נדמה לי שהדברים האלה קרו דווקא במשמרת של הימין, והצליחו יפה מאוד בשנים האחרונות למנות שופטים עם אוריינטציה.
יאמר לשבחה. יאמר לשבחה של הילד שקד, שאגב, שמענו פה לא פעם ולא פעמיים בתוכנית שבחים עליה, וזה המקום לציין אותם גם. היא התנהלה נכון מול הוועדה. נכון, נכון, אמת.
אז היא וגדעון סער ביצעו עבודה טובה בדיוק בתחום הזה. וברגע שהמערכת יודעת לאזן את עצמה, דווקא בנושא הזה אני לא הייתי נוגע היום, ואני חושב שהמערכת הזאת צריכה להישאר כמות שהיא.
עורך דין מיכה פטמן, תודה רבה לך על הדברים.
באהבה.
להתראות. נצא כעת להפסקת פרסמות קצרה ומיד נשוב.
עכשיו איתכם שטח משפטי עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שבנו אליכם ואנחנו רוצים לומר שלום לפובליציסט אלי ציפורי, שלום לך.
שלום נתנאל.
שלום שלום, ואנחנו שמחים שאתה משתתף איתנו פה בתוכנית. תשמע, אתה מסקר בעדיקות, יש לומר, אני אישית נהנה לראות את הסיקור של משפט נתניהו ובכלל את הזווית שלך לאירועים בחודשים ובשנים האחרונות. תן לי לשאול אותך מהמקום האישי.
כן.
המשקפיים של כולנו השתנו בשביל אוקטובר. איפה זה פגש אותך? מה בזווית שלך על כל מה שקורה השתנה? נגיד, אני אתן לך דוגמה, אתה ראית דברים פתאום שלא היו קודם במשפט, ראית דברים שלא היו קודם בדיונים, משהו בטון, באופן הדיבור בין הצדדים השתנה, או שהכל עולם כמנהגו נוהג?
לצערי, מבחינת הפרקליטות, עולם כמנהגו נוהג, אני חושב שלפחות בראייה של 7 באוקטובר, ופרופורציות בין הדברים, הם היו לפחות... צריכים לקחת את ההמלצה של השופטים בשתי ידיים ולסגת מסעיף השוחד בתיק 4000 ולהמשיך הלאה עם מה שיש, אבל הפרקליטות כמו הפרקליטות לא מסוגלים לרדת מהעץ, גם הרקע רואה 7 באוקטובר, כביכול בטענה כמובן משפטית שהם חושבים ש... אפשר ללכת הלאה עם הדברים האלה, אבל אני רואה, כפי שאמרת, איזשהו קשר. חברים, הייתה המלצה. לפני המלחמה החלטתם לצפצף על ההמלצה הזאת, גם לצאת נגד השופטים. אני חושב שבאיזשהו שלב, אחרי המלחמה, ואחרי גם מה שמתגלה בדיונים אחרי המלחמה, היועצת המשפטית, שהיא למעשה מבוגרת האחראית והאחראית על הפרקליטות, הייתה צריכה לקרוא לה לחבורות הפרקליטים בתיקי אלפים ולהגיד להם, חברים,
עד כאן.
צריך לעשות פה, עד כאן, או קבלו לפחות את המלצת השופטים.
ואני אשאל אותך, באמת, אז שאלה ששאלתי מקודם בדיוק את עורך דין פטמן, אתה חושב שאם לא היו אינטריגות אישיות בסיפור הזה, זה כבר היה מאחורינו? זה כבר הכל עניין אישי? קריירה? איך הזכירו אותי? זה הכל שאלה של חותם.
הכל כבר עניין אישי, אני חושב שזה היה אישי מלכתחילה דרך אגב, אני חושב שגם הוא מטרה מאוד ברורה להפיל את נתניהו, כשהם לא הצליחו לעשות את זה דרך משפטית, וקרה מה שקרה עם ההנדסה של השופטים, הם נכנסו עוד יותר עמוק לבור שלהם, ומנהלים איזשהו מלחמה באמת חסרת פשר, הייתי אומר, בראש הממשלה, חבל שכך. חבל שזה הפך לעניין אישי, זה ברור, זה הפרקליטות נגד נתניהו בכל מחיר, וחבל שהדברים האלה מגיעים לנקודות האישיות האלה, כי צריך להסתכל על הדברים בצורה נקייה.
בוא ננסה לסכם רגע למאזיננו שאולי פחות מאורים, אתה מסקר את התיקים האלה מקרוב, כעיתונאי, כפובליציסט, בוא ננסה רגע ממש בתאימה. תיק 4000, תיק השוחן, לכאורה, בית המשפט נתן המלצה כבר לפני כמה? יותר משנתיים אני חושב, נכון? שנה וחצי אולי אני טועה?
לא, בשנה שעברה,
לרדת מסעיף השוחד. אז אנחנו נשארים שם עם צל צילו של שוחד אולי. תיק 2000 שעוסק, עוד לא התחילו לדון בו בכלל, בסוגיה עם נוני מוזס ו...
התחילו לדון בו, שוב אנחנו מתגלים שם בעיות חמורות מאוד, גם בתיק 1000, קשות מאוד על תיאוריית קו ההספקה השוטף. היום למשל היה...
אז נדבר על 1000, לא, אני לרגע דיברתי על 2000.
גם 2000 וגם 1000-2000 התגלות בעיות חמורות בראיות, וזה אחרי כבר עדים מרכזיים ועדי מדינה. אני אומר את זה בזהירות רבה, אין יסוד להעמדה לדין בעניין של הקו הספקה שוטף. יש אולי דברים אחרים שעומדים על הפרק, הפרת אמונים וניגודי עניינים לדעתי זה גם לא, אבל בעניין של קו ההספקה השוטף, התיאוריה הזאת התרסקה בבית המשפט.
היום במיוחד, נכון? כמדומני מה שראיתי קודם, היום במיוחד, אחד הנהגים אני חושב של ראש הממשלה לשעבר, פשוט פרח את זה מכל וכל. לא הספקה, לא קבועה ולא כלום.
זה נהג שהפרקליטות נתנאל בנתה עליו, תילי תילים, ואמרה, הנה נהג של שרה נתניהו בשעבר, מודה שהיו מספר פעמים של שמפניות כמתנה לשרה נתניהו, ואז הוא בא ואומר, מתחיל עם פעמיים שלוש, ומסיים בחמש פעמים מקסימום, גם זה הוא לא הצליח להוכיח, אבל נניח. נקודת הקיצון שלו זה חמש פעמים שרה נתניהו קיבלה שמפניות, אבל זה אומר, אבל שופט שואל אותו במשך כמה זמן, אומר שש שנים.
או, נקודה שולית, כן.
איפה קו הספקה שוטפת?
איזה קו הספקה, כן.
אלה חמש פעמים בחודש, אז אוקיי.
חמש פעמים בשש שנים. בוא נגיד שגם לכל מיני חוגים של גמילה מאלכוהול, גם היו מקבלים חמש משלוחים בשש שנים. אבל תרשה לי לשאול אותך, אם אתה עכשיו לוחש לאוזנו של ראש הממשלה, מה היית מייעץ לו לקחת איזה מתנה, לעטוף אותה בעטיפה בלי שאף אחד יראה, להגיש לצד השני ולהגיד, הנה, קחו משהו שיספק אתכם ובוא נגמור את זה בצורה מכובדת. יש בכלל דבר כזה, או שאנחנו פשוט נגזר עלינו לראות את המופע המביך הזה עוד כמה שנים לפחות?
תראה, אני חושב שאני מסתכל על נקודת המבט הציבורית, ואני חושב שהמשפט הזה חייב להימשך. ולמה? לראש הממשלה יש שיקולים שלא טוב שהוא לא עשה הסדר טיעון כשהיה שזה עמד על הפרק. כרגע זה לדעתי לא עומד על הפרק. אני חושב שמנקודה ציבורית, נתנאל, אני ואתה וכל האזרחים צריכים שהמשפט הזה יימשך כדי לחשוף את שיטות העבודה. אני אומר, הפסולות זה לשון המתה, אני חושב שזה עברייניות, כבר הוכח של המשטרה והפרקליטות, כי כל אחד צריך לחשוב מה קורה בתיקים שאנחנו לא מדברים עליהם. לא תיקים של ראש הממשלה שיש לו עורכי דין מצוין.
אני מסכים
איתך,
אני מסכים. אנחנו צריכים את הסגירה הזאת.
זו הבעיה הכי גדולה היום,
נכון,
במערכת המשפט. זו הבעיה הכי חמורה, דריסה של זכויות חשודים בתיקים שאף אחד לא מדבר להם, של אנשים חלשים, שאין להם את הכסף לשלם לעורכי דין מצוינים כמו מתחד. זו הבעיה, ולכן אני מבחינתי חושב שצריך להמשיך למשפט הזה עד הסוף. עד הסוף, כדי לחשוף את כל ההתנהלות של הפרקליטות והמשטרה.
אבל תסכים איתי, אני חושב, אני לוקח את עצמי כאחד מהם, אם היום נעשה סקר בקרב כל מי שחושב כמוך, וכולנו רצינו, כן, את הסגירת מעגל הזאת, אחרי השביעי באוקטובר, נכנס רכיב מסוים שאם היום ישאלו אותנו, סגירת המעגל הזו או ממשלה יציבה עד מועד הבחירות הבא, שיודעת לסגור את הסיפור עם עזה, להרחיק את האויב הנוראי בצפון, להעלות את המדינה חזרה על הפסים, אני חושב שרוב גדול מקרב האנשים האלה, כן? אלה שרצו את הסגירת מעגל, אלה שרוצים את כבוד ראש הממשלה והממשלה שלו, יגידו כן.
כן. השאלה באיזה מחיר, אתה יודע, זה הכל עניין של השאלה הזו מחיר. הפרקליטות כרגע לא תרד מהעץ, זו הבעיה שלה. מי הפרקליטות הייתה באה ואומרת, סליחה, אתה יודע, לפחות ביושר, סליחה, טעינו, הגשנו כתב אישום שרובו מופרך, זה כבר הוכח, ואנחנו רוצים ללכת להסדר שירצה את שני הצדדים, וגם ירפא את החלק מזה, כמו שאתה אומר, את העניין החברתי, הציבורי, שזה חשוב מאוד. אבל היא לא עושה את זה, נתנאל. היא לא עושה את זה.
נכון.
פשוט היא לא עושה, היא ממשיכה הלאה עם הראש בקיר, אז מה אתה מצפה מראש שלה? מה אפשר לצפות עם הראש שלה? שיפסיק להילחם, ירים ידיים, חבורה הזאת, לא. הוא לא מסוגל.
הוא לא צריך להרים ידיים?
לא שהוא לא מסוגל, הוא לא יכול. הוא מנהל כרגע, צריך להבין, ראש ממשלה מנהל כרגע מלחמה רב חזיתית, נכון? אז מעניין אותו עכשיו, באמת, מעניין אותו מה קורה.
לא מעניין אותו.
זה לא מעניין
אותו. לא מעניין אותו אם היה לו קו הספקה או לא היה לו קו הספקה, כזאת שמפניה או אחרת.
לא היה לו קו הספקה, אבל אני חושב שמה שנחשף בדיונים רק ממחיש אצלו את העוול שנגרם לו במשך שנים, הרי כותרות על גבי כותרות, אנחנו מדברים, איפה כל זה בתקשורת?
לא, זה לא בתקשורת למעט.
אתה זוכר את נתניהו עולה ויורד מהצוללות, אתה יודע שבתיק הצוללות
נחזיקו
דברים מזעזעים, מזעזעים שחקרו למעשה את נתניהו, בדקו עליו כל מיני דברים בלי אישור.
בלי אישור יועמ"ש, וגם מה שהוא כן אישר, חרגו לגמרי.
דברים מטלטלים, ואיפה אתם? אני שואל, איפה התקשורת הזאת? איפה התקשורת? מאלה איפה הפרקליטות? אתם העליתם על המוקד את נתניהו בתיק הצוללות. העליתם אותו על המוקד בכל תיקים. איפה אתם עכשיו?
לא מעניין.
זה מינימום של יושרה אינטלקטואלית. מצפה מאנשים כאלה.
נכון. לצערנו זה לא קיים. שאלה לסיום. בעזרת השם, אנחנו כולנו צופים פני עתיד ומקווים שאנחנו נצא מהמלחמה הזאת עם ידינו על העליונה ובצורה מובהקת, גם כלפי כל אויבינו, בעזרת השם. אם נדבר רגע על המערכת כמערכת, אני מתכוון מערכת המשפט, איפה אתה רואה את השינוי המיוחל? אתה צופה איזה משהו שישתנה, הדיבור עצמו ישתנה, איך נאמר, השאיפות אפילו הכמוסות משתנות, או שאתה רק, ביום שהלחימה תסתיים, הכותרות המשפטיות יישארו?
לצערי, נתנאל, ה-DNA לא השתנה. והוא
גם לא השתנה.
הוא גם לא השתנה, אלא אם כן יבואו שינויים דרמטיים, ולא השינויים, אני תמיד אמרתי, לא כמו השינויים שלה, שנהיו ברפורמה, היו ברפורמה המשפטית, הרפורמה הבאה צריכה להתחיל מלמטה. דברים הכי בסיסיים, זכויות חשודים, מעצרי שווא, הודעות שווא, תנאי מעצר, זכויות חשודים, פירות הרץ המורעל, כמו בכל הארצות המתוקנות, נוכחות עורך דין עם לקוחו במהלך החקירות, אלה דברים הכי בסיסיים. מבחינתי, זו הרפורמה הכי, הכי חשובה ונדרשת במערכת המשפט.
אולי זאת באמת רפורמת נתניהו. אלי ציפורי, אני מודה לך מאוד על הדברים, ואדרבן, נשמח שתהיה פה ריח יותר לעתים קרובות, וננסה לדלות מההתקדמות של התיקים האלה, דווקא כמו שאמרת עכשיו, זו נקודה נכונה, את איפה אפשר לתקן, ביחס לנאשמים אחרים, ביחס לתיקים אחרים, ואולי נועיל בזה הרבה יותר.
בדיוק.
תודה רבה לך על הדברים. תודה, תודה. להתראות. נצא כעת להפסקת פרסומות קצרה נוספת, ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, שטח משפטי, עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שבנו אליכם, אז גם בתוכנית משפטית אי אפשר להתעלם מהבחירות המוניציפליות הקרבות ובאות בעוד קצת יותר משבוע, ונמצאים איתנו בעניינים האלה כמה עורכים חשובים. נגיד קודם כל שלום לעורך דין משה מורגנשטרן, שלום לך. עורך דין מורגנשטרן, אתה איתנו?
איתכם, לא שומעים אותי?
או, עכשיו שומעים אותך, כן, מה שלומך?
הודו להשם כי טוב, נחמד לדבר פה ולא מקום אחר.
ונגיד גם כן, בהחלט מסכים איתך, ונגיד גם כן שלום, מאיר אחרת, לעורך דין יוסי חביליו, מה שלומך?
שלום.
שלום, שלום, נציגים של, נקרא לזה, שתי המועצות המאזינות ביותר כאן ברדיו, עיריית ירושלים ועיריית בני ברק. אני אתחיל איתך ברשותך, עורך דין חביליו. בכל זאת, נציג עיר הבירה. אתה שימשת כיועץ המשפטי בעבר, כמדומני, נכון, של עיריית ירושלים?
קיינתי, כן, בתפקיד.
קיינת בתפקיד, והיום אתה חבר מועצה, חבר בעירייה.
היום אני סגן ראש העירייה.
סגן ראש העירייה, תודה על התיקון. האם היום, בכל זאת אנחנו בתוכנית משפטית, המשקפיים המשפטיות שאליהם, בהם השתמשת תקופה ארוכה, עדיין נמצאות שם?
הסוגיות המשפטיות?
לא, ההסתכלות המשפטית שלך כיועץ משפטי.
קודם כל זה ברור שההסתכלות שלי כפוליטיקאי היא שונה מאשר כיועץ משפטי. אני גם חושב שהתפקיד שלי הוא שונה.
נכון, התפקיד ודאי שונה. אבל היה מי שאמר שמשפטן הוא תמיד משפטן.
אבל אני מסכים איתך שעדיין אני צריך להשתמש בכישורים המשפטיים שלי, כי עדיין חלק מהסוגיות נוגעות גם בהיבטים משפטיים. אם זה למשל בנושא של תכנון ובנייה, למשל אני עכשיו מוליך התנגדות, רוצים לבנות מגדל ענק בהר הרצל. אני קורא לזה בורג' חליפה. כי זה אותו אדריכל. אז אני עכשיו מוליך את ההתנגדויות לפרויקט הזה. אז אני כמובן משתמש גם בכישורים המשפטיים שלי. לא מזמן זכיתי בבית משפט עליון ותיק בנושא של הפעלת הבריכה בהר חומה, גם בשבת. אז אני משתמש בכישורים המשפטיים שלי. כלומר, לכן אני חושב שהנקודה היא שונה, אבל הרבה סוגיות בכל התחומים מערבות גם נושאים משפטיים, ולכן השכלה משפטית היא יתרון.
עורך דין מורגנשטרן, אתה אמנם לא בתפקידך כיועץ משפטי בעירייה, אלא כחבר המועצה, אבל אתה עורך דין במקצועך. איפה סוגיות משפטיות פגשו אותך בשנים האלה?
אני מסכים לחלוטין, אני מסכים לחלוטין, אני חושב, אבל זה הרבה יותר בבסיס. אני מסכים עורך דין חבלו, שברור שאתה ניגש לסוגיה עם ידע משפטי, ובסופו של דבר עיר מתנהלת בהרבה מאוד מקרים, לא, הקצאות למשל, זה נושא שהוא במהותו משפטי, זאת אומרת, ודאי שהקצאות יכולות להיות לפי צורך וכדומה, אבל יש פה הרבה מאוד נקודות משפטיות, איך מקסים, למי מקסים, מה הקריטריונים, ועוד כהנה וכהנה, כנל לגבי, כמו שהוא אמר, תכנון ובנייה, שזה באמת פרופר משפטי, ולמעשה ניהול עיר, כשאתה עורך דין, נותן לך יתרון גדול מאוד, מכרזים זה מקרה קלאסי, שכל עיר חי על בסיס מכרזים, אתה לא יכול לזוז כמעט בלי להוציא אחות על המכרזים, וזה נותן לך יתרון, באמת הרבה מאוד דברים אחרים, ההשכלה המשפטית, כשאתה בא להיות איש ציבור, ולתת לציבור, ברור שאתה לא פועל פה כעורך דין, אתה פועל פה כפוליטיקאי, ואין ספק, אנחנו פוליטיקאים עם אג'נדה מסוימת, אנחנו לא מסתירים, כל אחד האג'נדה שלו. אבל, וברור שאם אני הייתי בירושלים, אני הייתי מתנגד בכל כוחי לפתיחת בריכה בשבת.
נכון.
לעומת עורך דין חבלו, שבאג'נדה אחרת לחלוטין, וכל אחד תואת לנו משפטיות מהצד שלו.
נכון.
אבל אני חושב שההשכלה המשפטית עוזרת מאוד לנהל את העיר, וגם עוזרת לעשות פחות חיכוכים עם הייעוץ המשפטי, עם הליווי המשפטי, כי אתה יודע, אנחנו דברים באותה שפה, ואנחנו רואים אתם דברים, וזה מקל על החיים שכולנו.
נכון, נכון. אני חושב שיח מתנהל אחרת, אפילו כמו שאתה אמרת, כששני הצדדים לגמרי משני צידי המתרס נפגשים, בכל זאת הרקע המשפטי של הצדדים תורם. תרשו לי לשאול אתכם, שנה וחצי לפחות כבר של שיחות משפטיות מסביב לשולחנות השבת למיניהם, רפורמה כן, רפורמה לא, המלחמה עכשיו רק הוסיפה עוד כאלה סוגיות משפטיות לא מעטות, עד כמה זה פוגש אתכם במסדרונות העירייה? עורך דין מורגנשטרן, עד כמה אתה נתקל בזה ביום יום? אתה מרגיש איזשהו שוני בשימת הלב לתחומים אחרים? הדיבור השתנה?
אני מתנצל, לא שמעתי את השאלה.
אני אומר, עד כמה השיח סביב הרפורמה והסוגיות המשפטיות בחודשים האחרונים, עד כמה זה מחלחל לניהול, לסוגיות הניהוליות היומיומיות?
אצלנו בבני ברק זה לא היה חלק מזה. זאת אומרת, הרפורמה המשפטית, זאת אומרת, הייתה הרבה מאוד מעניינת אולי, והרבה שיח בסמול טוק, בבתי הקפה או בתי הכנסת, אחרי התפילה וכדומה. אבל כעירייה זה באמת לא פגש אותנו, הרפורמה המשפטית. זה לא היה חלק מהשיח שלנו, למרות שיש פה בהחלט נושא מרכזי, שדעות המשפטי, זאת אומרת, הנושא של הייעוץ המשפטי, הרפורמה שמדובר לעשות בו, זאת אומרת, תפקידו ומעמדו של הייעוץ המשפטי, והשאלה אם גם כן מה שמדובר על שינוי במעמד הייעוץ המשפטי של הממשלה, או של הכנסת, סליחה, של שר, הוא גם כן ישליך שינוי במעמד הייעוץ המשפטי של
כן.
עירייה. של חבר מועצה ושל מחזיק תיק בעירייה.
עורך דין חביליו, אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה. הרפורמה גרמה לכולנו לעסוק בשאלות של, נקרא לזה, קיומיות לפחות בפן המדיני-משפטי. המערכות שהתרגלנו להתנהל סביבם, מה הזכויות, מה החובות שלהן. אתה מייצג בעירייה בעמדה מסוימת נגד מגזרים אחרים, חלקם המגזר החרדי שאנחנו משדרים מתוכו. עד כמה השתנתה הגישה שלך? עד כמה אתה חושב שהיום יש צורך יותר בדיבור, בהכלה של דעות אחרות? עד כמה אתה מרגיש שגם הלחימה תרמה לזה? אני באמת מנסה ליצור פה איזשהו שיח מקרב יותר.
לא, אז אני אגיד. קודם כל בוא נשים את הגילוי הנאות שאני התנגדתי לרפורמה ומתנגד היום לרפורמה. בצורה הכי ברורה ונחרצת, אני חושב...
בצורה גורפת על כל רכיביה, אתה אומר.
כן, אז אני חושב שהדבר הזה הוא היה דבר מרכזי גם בעיריית ירושלים וגם במדינת ישראל, אז בהחלט זה היה שיח מרכזי גם במסדרונות, גם ברחובות וגם בעירייה. אין ספק שמצב המלחמה הסיט את הדיון מהרפורמה לסוגיות האחרות שכרגע נמצאות על השולחן, שהן סוגיות קיומיות. אני מאוד מאוד מקווה ש הרפורמה לא תחזור, למרות שאני לא בטוח בדבר הזה. אני רק חושב שתמיד, וזו הדעה שלי, תראה, אני חייב להגיד, לא כמאחד ומפריד, אני אישית, אני לא בכלל נגד החרדים, כמו שהתחלת אולי לרמוז, או איזה תדמית שנסים לצייר לי.
לא, 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 אם ככה רמזתי לרגע לא, רק מיותך מייצג קבוצות אחרות בעירייה.
נכון, נכון, אני, תראה, אין ספק שאני מייצג את הזרם החילוני, וגם הרבה פעמים את הזרם הדתי, אבל אני חייב להגיד שדווקא ההתמצאות שלי ברזי המשפט, ואני אולי קצת אתהדר, וגם זה שאני ידוע כאדם מהגון ושומר חוק, אני חייב להגיד לך שהמון פניות אני מקבל דווקא מהחרדים עצמם, כי המון מחלוקות, חברים דיבר על ההקצאות, שאנחנו יודעים שזה אחד הנושאים הכי רגישים, כי קרקע זה המשאב הכי יקר, וקרקע הולכת היא לא חוזרת.
כן.
כסף הולך, חוזר. אז אני חייב להגיד לך שמעבר למחצית מהפניות אליי, הם דווקא פניות של חרדים, שאומרים לי, שים לב לדבר הזה, זה קומבינה שנותנים למי שלא מגיע לו בתוך המגזר החרדי. כלומר, גם החרדים יש להם איזה דואליות, תראה, החרדים לא הובילו את הרפורמה, הם הצטרפו אליה. הם גם הרבה פעמים נגד הבית משפט. אבל אני חייב להגיד לך שהרבה פעמים חרדים עצמם, שחושבים, שמקפחים אותם, אז הם בעצמם פונים לבית משפט, או שאומרים לי, חבילי הולך לבית משפט. כלומר, זה מה שאני מנסה להסביר גם בעניין הרפורמה, ואני לא חושב שהשיח הזה ירד לגמרי. אני חושב שבסך הכל, בתי משפט, אתם מסתכלים אולי על כמה פסקי דין בולטים, ביום יום בתי המשפט עוזרים לאזרח הקטן, שנדרס בגלגלי הבירוקרטיה, או השחיתות, או האטימות של המערכת, לפעמים של יזמים או בעלי הון של אחרים. ולכן דווקא, ופה אין הבדל בין דתיים וחילונים, יהודים, ערבים וגם חרדים. אז אני אומר עוד פעם, הרפורמה הייתה נושא מאוד מאוד מרכזי, הוא קצת ירד מסדר היום בגלל המלחמה. אין שפק שהשיח של המלחמה, אחרי המלחמה, הוא שיח יותר מאחד, אבל בואו אני רגע משים את הדברים על השולחן. אני חושב שחלק מהסוגיות לא עזבו אותנו. עוד פעם, לפעמים אני נתקל בביקורת, שאני מדבר על גיוס חרדים או סוגיה אחרת, סוגיות אלה ימשיכו ויהיו על השולחן. זהו, אני מקווה שהאחדות תושג. אני עוד אומר, אני בעד אחדות ואני פועל לאחדות, אבל אני אומר, יש עדיין סוגיות שאנחנו צריכים ללבן ולברר.
עורך דין מורגנשטרן, דעתך?
רק המלחמה יוצרת איחוד, היינו צריכים להגיע לאיחוד גם בלי המלחמה.
מה דעתך, עורך דין מורגנשטרן, אנחנו נגיע לאיזשהו איחוד מיוחל?
קודם כל, בוא נתחיל אולי בגילוי נאות, שאמרתי בהתחלה שאנחנו נעים להיפגש במקום אחר, אז המקום השונה שאנחנו נפגשים הוא בארבעה וחצי חודשים האחרונים, זה פשוט בבסיס שורה, גם אתה משרת שם בילויים וגם...
נכון.
אז אנחנו בהחלט, אפרופו גיוס וכדומה, אנחנו שם במקום הכי קשה והכי קדוש והכי טהור שיש באמת מתחילת המלחמה.
ראוי לציין את זה, נכון.
מצלחתנו, כן.
ואני אומר שתזכו למצוות מה שאתם עושים ושלא יהיה לכם עבודה.
אמן.
אמן, אמן, אמן. זה הברכה הזה. עכשיו, לגופם של דברים, אני כולי תפילה ותקווה שבאמת המלחמה תביא לשינוי בשיח, כי מה שהיה פה עד השישי לאוקטובר, זה היה פשוט, אני לא מחדש כלום. בלי קשר עם בעד רפורמה או נגד רפורמה, ותכף אני גם אגיד את דעתי באופן אישי, אבל סיפור יום כיפור האחרון ודברים כאלה, אנחנו לא נוכל לחיות כאן ביחד, אם לא נמצא את הדרך לחיות לא כמו שהיה עד עכשיו. המריבות והמלחמות והקריאת תיגר והגבעת החומות, זה לא ילך. עכשיו, בקשר לרפורמה, ברור שחלק גדול מהדברים של הרפורמה עדיין רלוונטיים לטעמי. אני לא יודע איך עשו את זה. התחושה של חלק מהעם שבית המשפט העליון לא מייצג אותם. ולכן הרצון לעשות שינוי בשיטת הבחירה של שופטי העליון כדוגמה. דברים נוספים שחלקם באמת פחות קשורים אלינו כמגזר חרדי, אבל נדבר בתוך משפטית, עילת הסבירות שבוטלה ודברים אחרים. באופן אישי, אני איפשהו באמצע. אני חושב שהרפורמה הייתה לפחות חלקה הכרחית, הצורה שבה עשו אותה הייתה נוראה ואיומה, היא הלכה במקום גם טקטית לא נכון, והלכה פשוט חזק מדי, וגם יש שם יותר מדי דברים מיותרים. לטעמי היה צריך לפעול, א', בשיח, בהבנות, אחד כמו גדעון סער, שהיה בעד הרבה דברים, היה נגד בגלל הצורה שזה נעשה, וגם בגלל...
נכון, המקום הפוליטי אישי השפיע, אין ספק.
אני חושב שהיה אפשר, היה ראוי וצריך לעשות, ואולי זה באמת אחרי המלחמה, אם השיח ישתנה, יהיה אפשר לעשות שינויים, כי אני לא חושב שבית המשפט העליון יתנגד לשינויים, הם מבינים שדברים צריך לשנות אותם, אבל לעשות את זה בצורה נכונה, בהידברות ובהסכמה ובהבנה, ונראה לי שהדבר אפשרי. הכל תלוי ברצון, בעיקר של הפרנסים. השאלה הפרנסים לא ינסו,
נכון,
בכוונה לצרכי ריב ומדון, כדי להגיע...
פה השאלה והתקווה שהרכיבים האישיים, האינטריגות האישיות לפחות קצת קוצצו באירועים האחרונים. משפט לסיום. כן, משפט לסיום, אני אשמח בכל אחד מכם, יש לנו בחירות בעוד שבוע ויום, בלי איזשהו פרסום אסור, כן.
טוב, אז לא, אני לא אגיד פרסום אסור, אני גם מניח ש... אני אגיד משהו דווקא יותר כללי. אני מרגיש עוד לפני המלחמה, וגם אחרי המלחמה, שיש פער בין המנהיגים החרדים. אני דווקא כן רוצה להתייחס לקהל החרדי, שזה רוב השומעים שלכם, שאני, למשל, אם זה בנושא של לימודי ליבה, אם זה בנושא נושאים אחרים, אני כן מרגיש שיש אפשרות לפתיחות מהקהל, ושהפרנסים לא תמיד הולכים עם זה יד ביד, והרבה פעמים יכול להיות שהם מעדיפים את הניתוק על פני הקירוב. זה גם נכון מבחינתי על הממשלה הנוכחית, שאני מתחיל לראות שגם מתחילים, אם זה ראש הממשלה ואם זה אחרים, בדברים של פלגלות.
אנחנו, אני בטוח שיש לעורך דין מורגנשטרן, ואנחנו גם כן כרדיו חרדי שמכבדים מאוד את דת גדולי ישראל, בטוח שיש מענה לזה, אבל אני מודה לשניכם, ואנחנו בעזרת השם ניפגש, אני מקווה, בתוכניות הבאות. תודה רבה לכם מאזינים שהייתם איתנו. הייתה תוכנית נוספת של שטח משפטי מעניינת. כולי תקווה שהצלחנו לגוון לכם את סדר היום. לפני שנסיים, כמובן, כמנהגנו הקבוע, פרשת השבוע, פרשת תצווה, ממשיכה את פרשת תרומה, עם דקדוקי והוראות הבגדים הקדושים של הכהנים. למה? כדי שנזכור שלא מעט, גם בחיצוניות, תלוי ובכוונות, בקדושה של האדם, ושנזכה גם אנחנו בדברים החיצוניים, בבגדים שלנו, לקדש שם שמיים. אז תודה לכם שהייתם איתנו, נתראה בעזרת השם בשבוע הבא, ועד אז, כל טוב ובשורות טובות.